ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש, מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות.
אז בפרק היום אנחנו מערכות את יעל שילדהאוס, כלכלנית ומנהלת את חוויית הלקוח ואופרציה ברייזאפ, סטארט-אפ פיננסי ישראלי.
פה.
איזה כיף שהגעת.
ממש.
אז רגע לפני שנצלול ככה, את יכולה לספר לנו קצת עלייך ומאיפה באת אלינו?
בטח. אז אני יעל, היי. אני הגעתי כי גל ומאיה הזמינו אותי, וגם צחי. אבל בעיקר כי אני חושבת שהנושא הזה הוא כל כך חשוב, התנהלות כלכלית בכלל, והיכולת לקחת שליטה על הנושא הזה בחיים שלנו. היא כל כך חשובה, ודווקא הנושא הזה, לעומת הרבה דברים אחרים שאפשר לסגור את הפער הרבה פעמים, בהתנהלות כלכלית אפשר תמיד לסגור את הפער, אבל ככל שנקדים, ובטח לשנות ה-20 שלנו, זה ממש game changer וכל כך חשוב, שנראה לי שזה כזה ממש בא לי להיות שליחה של, של האינפורמציה הזאת, ובאמת לקוות שכל מי שיקשיב לנו עכשיו, באמת יעשה משהו הלאה. ותעשה משהו הלאה לכבוד החיים שלה, ואני אספר על עצמי קצת.
כן,
זה מה ששאלתן.
נכון.
אז אני כלכלנית במקצועי. היה לי כמה שנים עסק לייעוץ וליווי כלכלי, ובשלוש שנים האחרונות אני עובדת ב-RiseUp, שזה סטארט-אפ מהמם, אנחנו בטח נדבר עליו עוד מעט, והיום אני בעצם מנהלת את האופרציה ואת חוויית הלקוח.
מה RiseUp עושים?
אז
למי שלא מכירה.
אז RiseUp זה בעצם סטארט-אפ שמטרה שלו לייצר אימפקט חיובי בעולם, שזה כבר נקודת פתיחה די מדהימה, כי באמת בזכות מאוד גדולה אני עובדת שם, ויש לנו משימה מאוד מאוד משמעותית לעזור לאנשים ולנשים ולצעירים ולצעירות ולמשפחות לשנות את הסיפור שלהם עם כסף. ולכולנו יש כל מיני אמונות מגבילות או לא מגבילות שסובבות סביב כסף. ובעצם המטרה שלנו היא לעזור לכל הלקוחות שלנו, לכל האנשים, חברי וחברות הקהילה שלנו, לשנות את הסיפור, ואם הם הגיעו מבית עם הרבה כסף, ועכשיו הם לא כל כך יודעות או לא יודעים מה לעשות איתו, או איך להיות בשליטה עליו, או איך להשתמש בו, או הגיעו מבית שיש כל מיני טראומות שנראה לי שיש לרובנו, שלכולם היה טמגוצ'י, או ברץ, כל אחת והעשור שלה, שפתאום רק להם לא היה, וזה מין טראומה שקשורה לכסף. ואנחנו בעצם רוצים לעזור לכולם לשנות את הסיפור הזה, ולקחת שליטה בעזרת הטכנולוגיה שלנו. יש לנו בעצם טכנולוגיה שמתחברת לחשבונות הבנק והאשראי, ויודעת לייצר תמונת מצב מכל הנתונים האלה, ולדעת להגיד בסוף היום, בסוף החודש, בסוף השבוע, כמה כסף עוד יש לי להוציא, או איפה אני נמצאת ביחס למטרות שלי, ביחס לחלומות שלי, שגם על זה בטח אנחנו יכולות לדבר שעות.
אז איך זה פרקטית בפועל עובד?
אז יש לנו מעין אפליקציה, שמה שהיא עושה זה היא ממש מתחברת בעזרת API, בעזרת חיבור ישיר לבנקים ולחברות האשראי. היא מתחברת ושואבת מהם את הנתונים. אז זה אומר שהלקוחות מתחברים, מזינים כזה כמה פרטים על עצמם, וישר יכולים לראות את התמונה הכלכלית שלהם. מה מגניב או מה מיוחד בזה? א', שאת בראש שקט, הרבה פעמים החיים, כל התוכנות האלה לליווי כלכלי, הן דורשות המון עבודה סיזיפית. לכתוב, לרשום, לזכור. פה בעצם אנחנו הכל בפוש ולא בפול. זה הדבר הראשון, והדרך שבה אנחנו מציגים את הדברים היא מאוד מאוד ברורה. אנחנו נותנים איזשהו אקשן אייטם, או איזשהו פעולה מאוד 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 ברורה הלאה. זאת אומרת, יש לך איקס כסף, זה מה שאת יכולה להוציא. את רוצה לשנות הרגל באוכל בחוץ, נגיד זה מה שאני רוצה לשנות אליו את ההרגל, אז אני עוקבת אחרי משהו מסוים, והמערכת בעצם אומרת לי כמה אני עוד יכולה להוציא, האם אני עומדת ביעד, לא עומדת ביעד, וכאילו יש כזה מין משחק כזה, אני יכולה לקחת כסף מפה, אני יכולה כאילו לנהל את התמונת, תמונת המצב החודשית שלי.
וואו, נשמע בקלות. מדהים ומפשט את העניינים.
כן, לגמרי. וזה ממש כזה, הדבר שעומד לנגד עינינו, לפשט. כאילו ממש פשוט, פשוט, פשוט.
אז אם אנחנו מדברות באמת על פשוט, אני מרגישה שגם סביבי, אבל גם בכללי, המון אנשים נרתעים מלקחת איזושהי אחריות על החיים הפיננסיים שלהם, וממש להיכנס ובאמת לתפעל את הדברים, ולדבר עליהם, ולשים אותם כאילו כתמונת מצב על השולחן, מול העיניים, לדאוג שמשהו יקרה. למה את חושבת שזה קורה?
אז אני חושבת שיש כמה סיבות. דבר ראשון, המערכת הפיננסית שאנחנו משתמשות בה, כי אין ברירה, היא מאוד מאפשרת לא לעשות כלום. היא מאוד מאפשרת להיות פסיבית. את פותחת חשבון בנק כנראה בגיל 16, את יכולה להישאר באותו חשבון בנק לנצח, יש לך פנסיה, יש לך קרן השתלמות, אם את עובדת כשכירה לפחות, ובעצם, כי הדברים, את יכולה כמעט שלא לעשות כלום, כדי להיות בעולם. וכל דבר מצריך מאיתנו לקחת איזושהי שליטה מאוד משמעותית, וממש
להיות אקטיביים.
להיות אקטיבית, כן, להיות אקטיביים, ולא חייבים. אז זה הרבה הרבה יותר קשה. ואני שומעת הרבה מאוד אנשים אומרים לי, אני מפחדת ממספרים, שאני מבינה, אני חושבת שיש שמספרים וכדורים, זה דבר מאוד מאוד מפחיד, אבל זה בעצם זה לא מספרים. ההתנהלות הכלכלית שלנו והחיים הכלכליים שלנו זה סיפורים. זה החלומות שלנו והשאיפות שלנו, וכל דבר שאני מאחלת לעצמי ורוצה שיהיה לי טוב, יש לו ביטוי כלכלי בסוף, יש לו ביטוי של כסף, שזה גם סופר מפחיד מאוד, אפילו יותר ממספרים, אבל זה בסוף החיים שלנו, ואנחנו הרבה פעמים מונעות מעצמנו מלהסתכל על המקומות האלה, כי זה קשה. זה להתחיל לחשוב מה אני רוצה, או איזה בית אני רוצה, או איזה משפחה, או איך אני רוצה לגדל את הילדים שלי, או איזה חיים טובים אני רוצה לאחל לעצמי, האם זה אומר...
הרבה תכנון קדימה.
כן, זה להסתכל כל הזמן ולחשוב, וזה אין ספק שזה קשה. ובנוסף, זה גם כאילו נושא שהוא מאוד טבו. יש הרבה נושאים שלא מדברים עליהם, וכסף זה לגמרי אחד מהם, אז פתאום להיות האדבוקטית של זה, ולהיות זאת שמדברת וזאת שמתעסקת, זה לא פשוט. כאילו, עם מי תדברי? הכל כאילו מאוד בשושו כזה.
קודם כל, אני מאוד מסכימה עם מה שאת אומרת. אני חושבת שהדרך הסתכלות הזאת של כסף כסיפור, וכמה שאני מאחלת לעצמי, וככלי, ולא בעצם המטרה, זה הסתכלות מאוד בריאה ונכונה. וכולנו פה בעצם רוצות לקדם איזשהו שיח שונה סביב זה. אז איך אפשר לקדם את זה? איך אפשר להפוך את השיח ליותר חיובי, מאפשר, לנרמל את הנושא שאמרת שהוא כל כך טבו?
אז זה מעניין, כי כאילו אין שיטה מאוד מאוד פשוטה, כי פשוט אנחנו צריכות לשים את עצמנו out there. יש נושא שהוא כבד, יש המון נושאים, אני בטוחה שכאילו אתן מדברות על זה הרבה, על מיליון נושאים שקשה לדבר עליהם. ואני חושבת שמה שנחמד בזה, זה שזה נושא שכולם וכולן יכולות להזדהות איתו. זאת אומרת, אין מישהו שתדברי איתו על כסף, ולא יהיה לו מה להגיד. ואני מרגישה את זה בתור מישהי שעובדת בתחום, בטח ברייזאפ, שזה ממש כזה השליחות שלנו, שתמיד כשמדברים עם מישהו או מישהי על כסף, ישר יש להם כאילו את החיבור שלהם, תמיד יש להם מה להגיד, מה לספר, כי זה נושא שאף אחד לא מדבר עליו, והוא מאוד סגור. ואני חושבת שהדבר הראשון הוא פשוט להגיד על זה משהו. לספר על הוצאה משמעותית שאני מתכננת, או לבקש כזה עצה על איך לחסוך על אוכל בחוץ, נחזור לאותה דוגמה, או לשאול סתם חברים כמה משלמים על אינטרנט. אני בדיוק לפני כמה ימים סיפרתי כמה אני משלמת, וכולם היו מזועזעים. וזה ממש נתן לי כזה אנרגיה להתקשר לחברה מסוימת.
פתאום היה את הכל הזה מבחוץ.
כן, כזה, רגע, לא הגיוני שאני משלמת כל כך הרבה. ובאמת הורידו לי...
מאותה חברה?
כן, מאותה חברה. והורידו לי ב-30 שקל, כי התקשרתי לבקש.
חד פעמי.
לא.
לא?
כל חודש, 30 שקל. שתבינו כאילו כמה שילמתי, אם הצליחו לעשות לי הנחה של 30 שקל.
וואו.
קרה לי מקרה דומה, אבל הם עשו לי רק חד פעמי.
מה?
שגם, אני שאלתי אנשים כמה משלמים. והם אמרו לי סכום מסוים, שזה היה פחות ממה שאנחנו משלמות, וזה היה אותו ספק. ואז התקשרתי ואמרתי להם, תקשיבו, אני שמעתי שאנשים משלמים ככה וככה. ואמרו לי, שמי, אפשר לעשות לך הנחה חד פעמית. אמרתי, מה, זהו? אולי אני אעבור לחברה אחרת. זה מה שאנחנו יכולים לעשות.
זה, חד פעמי זה גם... כן. והייתי עושה עוד טלפון.
כן, אולי אני נעשה את זה.
זה בדיוק השיחות שצריך לנהל. הייתה פה עכשיו דוגמה קלאסית לשיחה.
כן, ממש. אני משתדלת לעשות כזה, או לפחות כזה במחשבתית, לעשות אחת לרבעון. הסתכלות על כל ההוצאות הקבועות שלי, שזה מכבי או כל קופת חולים אחרת, תקשורת, טה-טה-טה-טה-טה, וממש לראות במה אפשר לצמצם. כי הרבה פעמים אפשר פשוט להרים את הטלפון וכאילו...
ועושים עם זה משהו.
כן.
כן.
מדהים. אז זה טיפ ממש חשוב נתת כאן.
נכון. אבל גם באמת אני חושבת שטיפ מעולה שאמרת, זה פשוט לדבר על זה עם הסביבה שלנו, בין אם זה חברות, שותפות, משפחה. אחד הדברים שמאיה ואני באמת חווינו מתחילת הדרך, שתינו עוסקות באותו מקצוע. שתינו יוצרות תוכן, וזה עבודה שהיא, בואי נגיד, את לא יכולה לעשות גוגל ולשאול כמה לוקחים על קמפיין. אז אנחנו, יוצא שאנחנו מדברות על זה הרבה בינינו, וגם יחסית לאורך הדרך, כשאנחנו צברות עוד חברות וקולגות מהתחום הזה, אז גם לי לפחות באופן אישי מאוד חשוב לנרמל את השיח הזה, ולאפשר סביבה ומרחב שהוא פתוח לדבר על הדברים האלה.
אגב, זה באמת מעניין, כי הפריזמה שאני באתי איתה זה באמת הסתכלות חודשית, כמה אני מוציאה מול מה שאני מכניסה, אבל אני חושבת שברמה של כסף זה גם מין לצבור ביטחון, שאנחנו מדברות על כמה אנחנו רוצות להרוויח לקמפיין, או שמישהי שכירה הולכת ורוצה
העלאה
בשכר. יש משהו בלדבר על זה, ובכלל אפילו להגיד את המספרים, שככל שאנחנו אומרות אותם יותר, ככל שאנחנו מדברות על זה עם יותר אנשים, מקבלות יותר דוגמאות לסיטואציות מחיים של חברים, של חברות, של משפחה, זה כזה מחזק את זה, זה פתאום הופך להיות לא מביך, לא קשה. אז כאילו גם ברמת ההכנסה זה כל כך חשוב.
נכון.
וואו, כן. זה שני טיפים מעולים בשתי שורות.
כן.
זה ממש מעולה.
כן.
אז באמת כשאנחנו מדברות על כסף, כזה אני בטוחה שגם דרך רייזאפ, ואולי גם תספרי משהו אישי מהחיים שלך, יש כל מיני באמת טעויות, כמו שעכשיו דיברנו על, אולי זה לא טעות, זה חוסר ידע, אבל באמת דברים שאנחנו יכולות, בואי נגיד, לדלג עליהם. אז יש איזשהם טעויות נפוצות ככה שאת רואה, שומעת מהלקוחות, מהחיים עצמם.
אז אני יכולה לחשוב על כל מיני טעויות. זאת אומרת, טעויות ממש שפשוט צריך את החבר שיגיד לא לעשות. ואני חושבת שלפני זה, אולי הטעות המרכזית, וקצת כאילו דיברנו על זה, היא זה שאנחנו נמנעים מהדברים האלה. ופשוט צריך למצוא את הדרך להיות בשליטה, להיות על זה. אני חושבת שאחד הדברים שאנחנו עושים ברייזאפ, זה לעזור לאנשים להיות על זה, להיות על זה כלכלית. כשאת על זה כלכלית, את פשוט על זה. על זה על החיים שלך, ועל זה על ההרגלים שלך. ואני חושבת שאנחנו צריכים דבר ראשון, להיות במודעות. ומודעות פשוט תמנע מאיתנו לעשות הרבה הרבה טעויות. אז איזה טעויות אפשר לעשות? אגב, כאילו, אולי אני אתן איזשהו דיסקליימר, לפעמים עושים טעויות וזה בסדר. זאת אומרת, כאילו, אם לקחתי הלוואה שלא הייתי צריכה לקחת, כנראה באותו רגע זה מה שכאילו, זה הידע שהיה לי וזה האמצעים שהיו לי, וזה הדרך שבה בחרתי לקחת. וזה כאילו, בדיעבד זה טעות יכול להיות, אבל בוא נהיה יותר סלחיות כלפי עצמנו, אז אני גם לא רוצה לגרום לאף אחד להרגיש שיעשתה טעויות. אני חושבת שתמיד לחשוב פעמיים לפני לקיחת הלוואה. אנשים עושים את זה די בקלות, כי זה מוצר מאוד מאוד נגיש.
כן.
באמת אני רואה הרבה אנשים שלוקחים הלוואות, ואפילו זה כאילו מוצר שאנחנו מתייחסים אליו כמשהו שהוא כזה מין פריבילגיה או מין זכות. ולמעשה זה מין מוצרים כאלה שפשוט מכניסים אותנו או מגלגלים אותנו לאיזשהו בור. אז אני חושבת שתמיד ניקח הלוואה כשהיא משרתת אותנו, שהיא לא כדי לחסות חוב, או שהיא לא כדי לשלם כזה חוב שהוא מחוץ לבנק, או אפילו לא בטוחה שבשביל תהיו לחול, וגם פה אני שמה לעצמי כזה איזשהו, נותנת איזשהו דיסקליימר ככל אחת וחייה שלה, או כל אחת והחיים שלו. אבל כן ניקח הלוואות שיכולות למנף אותנו. עוד מחשבות על גיל 20 ועל על גילי 20, זה שאני חושבת שזה עשור שהוא מלא 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 בהתחלות חדשות. מלא. אנחנו משתחררות מהצבא, וטסים לטיול בדרום אמריקה, או בהודו. אולי מתחתנים ומביאים ילדים. כנראה עוברים דירה, דירה עם שותפות, ולדירה לבד, ולדירה עם בן או בת זוג, ומתחילות לימודים, ועבודה, ומשכורת ראשונה. מלא 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 התחלות חדשות, ובכל התחלה חדשה כזאת יש הזדמנות מאוד מאוד גדולה, ויש גם כמובן מקום לטעויות. ומה זה הטעויות? זה לא לקחת את ההזדמנויות האלה. אני זוכרת שכאילו השתחררתי מהצבא, ואחרי כמה חודשים גיליתי שאני צריכה לשלם ביטוח לאומי. ואף אחד לא אמר לי, והייתי בהלם, אמרתי, לא יכול להיות. לא יכול להיות שצריך לשלם ביטוח לאומי, לא עד 150-170 שקל בחודש, ולא סיפרו לי על זה. עכשיו, נראה שכן סיפרו לי על זה, אבל לא משנה. אבל כאילו,
אין חינוך פיננסי.
שאין לנו פוקוס עליהם.
בדיוק.
אנחנו לא חושבים על זה.
כן, אנחנו לא חושבות על זה. אין לנו פוקוס על זה. אנחנו, כאילו, זה פשוט לא משהו המרכזי בחיים שלנו. ובכל שלב כזה, יש לנו מלא מלא הזדמנויות, פשוט לייצר לעצמנו חיים הרבה הרבה יותר רגועים, שלבים, בשליטה. וטעות נוספת, אני חושבת, היא שאנשים לא חוסכים. ולחסוך זה ממש כאילו מ-day one של העצמאות הכלכלית שלנו. זה ממש משהו שאנחנו חייבות את זה לעצמנו. פשוט לחסוך. כסף עושה כסף, עושה כסף, עושה כסף. וככל שנתחיל יותר מוקדם לחסוך, הכסף שלנו יעשה יותר כסף. ואני חושבת שזה הדבר שהכי עושה כאב בטן והכי הכי מלחיץ. כי איפה, מה, מי, מו.
אבל כן, אני מרגישה שזה טיפה בעייתי לדבר פה על חיסכון, כשיש לנו חלק מאוד גדול מהחברה, ובואי, גם סטודנטים.
כן.
שמלכתחילה זה כזה לסיים את החודש. איך אפשר לדבר בכלל על חסוך? זה קצת מנותק לדבר על חסוך.
נכון, יש בזה משהו שהוא טיפה כזה, מה קשור? מה קשור לחסוך? אני כאילו, אני חושבת אם לקנות עוגיות של מותג, או עוגיות של, לא של מותג. אבל אני חושבת שחיסכון זה הרגל. זה מין כזה משהו שאנחנו יודעות שאנחנו משקיעות בעצמנו, ואנחנו לא מבטרות עליו. וברגע שאנחנו מייצרות את ההרגל הזה, ומבינות גם את המשמעות של ההרגל הזה, אז הרבה יותר קל לעשות את זה. כי בסוף את מתעדפת. את מתעדפת אם לקנות באמת את הפרי שממש בא לי, או את השוקולד שממש בא לי בסופר, או לשים כסף בחיסכון. וברגע שאנחנו מייצרות מזה הוצאה קבועה, שאנחנו יודעות שאנחנו לא מבטרות עליה, אז הרבה יותר קל לעשות את התיעדוף הזה, כי אנחנו לא צריכות לפנות מקום, אלא המקום כבר תפוס. וחיסכון זה עניין של, כמו שאמרנו, זה עניין של הרגל. ואני יכולה להרגיל את עצמי גם ב-100 שקל, וגם בפחות. כאילו, הכל בסדר. זה ממש, יש כל מיני מוצרים שמאוד מאוד קל לעשות את הכניסה דרכם. חיסכון לא צריך להיות דווקא השקעות בשוק ההון, והוא לא צריך לפתוח יוזר באקסלנס או בכל דבר אחר, אלא הוא ממש, יש מוצר שנקרא קופת גמל להשקעה, שהוא מאוד פשוט, מאוד קל להשתמש בו. פשוט נכנסים, עושים תהליך מהיר, 100 שקל, ראש שקט, אנחנו כבר רואות את זה יורד, אם אנחנו משתמשות באיזושהי, נגיד ברייזאפ אפשר לראות כזה את התזרים החודשי שלך, את כבר לא רואה את הכסף הזה, אם את משתמשת באקסל, את כבר יכולה לשים את זה בצד, וזה ממש כזה, איזה משהו שאנחנו לא מבטרות עליו, אנחנו לא מבטרות על כושר, כי זה סופר חשוב, אנחנו לא מבטרות על תזונה, כי זה ממש ממש חשוב, על טיפול פסיכולוגי, על, לא יודעת, כל מיני דברים שעושים לנו טוב, וגם חיסכון צריך להיות. עכשיו, כמובן שאנחנו כן יכולות לוותר על אחד מהדברים האלה, אבל אני חושבת שחיסכון הוא בחשיבות זהה לכל יתר הדברים האלה, ואם לא יותר, כי הוא זה שיאפשר לנו לעשות את הדברים האלה בהמשך החיים שלנו.
חשוב ממש. אם כבר נגענו בעולם של בני 20 וסטודנטים, ובקושי מסיימים את החודש, לצערנו, כאילו זאת המציאות, ויש הרבה אנשים שבאמת חיים ככה, אז איך מתמודדים עם זה? איך מצליחים לצאת ממינוס, או איך באמת יוצאים ומשנים אולי אפילו את ה-state of mind למה שאנחנו דיברנו עליו עכשיו?
אז אין ספק שכאילו יש שלבים בחיים שהם יותר מאתגרים. זאת אומרת, זה לא שכאילו הכל טוב ויפה, ופשוט כאילו בוא נהיה בשליטה, בוא נדבר על כסף, והכל יהיה טוב. בטח סטודנטים שכל היום לומדים, כזה עובדים אולי בכמה עבודות, אולי בעבודה אחת שכזה, ממש כזה בקושי, וסוחרים דירה, וצריכים גם ליהנות מהחיים, זה שלב שכאילו אנחנו צריכים ליהנות מהחיים. אז זה לא פשוט. אבל אני חושבת שאם אנחנו מסרטטים לעצמנו תמונה קדימה, אז הכל נהיה הרבה יותר ברור והרבה יותר קל לנו לתעדף. הייתי רוצה שכולנו, אני חושבת שזה משהו שהוא כאילו זה טיפ מאוד מאוד טוב, ואפילו משהו לעשות עם חברים, עם חברות, עם משפחה, לשבת וקצת לחלום קדימה. לחשוב איפה הייתי רוצה להיות עוד שנה. ברמה של עוד שנה זה יכול להיות איזה חופשות אני רוצה לקחת, כמה אני רוצה לצאת, כמה אני רוצה לבלות בבית ולבשל, כמה אני רוצה להיות עם המשפחה שלי, או כמה אני רוצה להתלבש יפה, ועוד 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 דברים. ואיפה אני רוצה להיות עוד 5 שנים? האם אני רוצה להתחיל לחשוב על לקנות בית? האם אני רוצה להיות, לא יודעת, יותר ברוגע מבחינת העבודה? ואיפה אני רוצה גם למטיבות לכת עוד 30 שנה? והאם אני רוצה לצאת לפנסיה מוקדמת? ועוד ועוד ועוד. ולשבת ולחשוב אולי 30 שנה כשאנחנו סטודנטים, אז זה טיפה מוקדם. אבל כן עוד שנה ועוד 5 שנים. ולשבת ולחשוב מה אני רוצה או מה השאיפות שלי. וברגע שאני עושה את זה, אני יכולה להתחיל לגזור אחורה. ולהגיד אם אני רוצה עכשיו לטוס לחופשה. והחופשה הזאת עולה לי נגיד 1,200 שקלים. יש לי עכשיו שנה לחסוך אליה. אז אני יודעת שכל חודש אני צריכה לשים בצד 100 שקל. ואז אני הולכת לסופר, אני רוצה לקנות יין. ואני מתלבטת בין יין של 100 שקל ל-50 שקל. ואני כאילו, באמת, על סמך מה אני אעשה את ההתלבטות הזאת, אם הכל כאילו מתכנס לאיזו תמונה של משכורת חודשית, זה מאוד מאוד קשה. אבל ברגע שאני יודעת מה המטרות שלי, אני יודעת שאני צריכה את 100 שקל האלה, לא משנה מה. אני יכולה לתעדף דברים. עכשיו, זה לא פשוט, ברור, כי המשכורת בשלב הזה כנראה יותר נמוכה ממה שיקרה אחרי הלימודים, אבל יש לנו פה איזשהו משחק שאפשר לעשות, ולהחליט מה אני מתעדפת ומה לא. ואם אני לפני יציאה למגורים לבד, אני יכולה גם לחשוב רגע, האם אני עכשיו יכולה להרשות את זה לעצמי, או אם אני רוצה לגור ממש לבד, בלי שותפים ובלי שותפות, אני יכולה לחשוב מתי אני יכולה לאפשר את זה לעצמי, כי אני יודעת מה הדברים שאני כבר שמה בצד, ואני לא יכולה להרשות. אולי אני צריכה לעשות כזה Airbnb בדירה החודש, כי באמת אני צריכה את 100 שקל, אלא אני צריכה לטוס לחופשה. ואני חושבת שמשהו שידעתי שאנחנו יכולות לדבר על גילאי 20, אז כזה ניסיתי לחשוב מה מיוחד בעשור הזה. וחוץ מזה באמת שזה עשור של התחלות חדשות, אני חושבת שזה עשור שבגלל שלא לכולם יש איזה ויז'ן מאוד ברור לקריירה, ועובדים בכזה עבודות מזדמנות, ואפשר כאילו לעבוד לפעמים יותר ולפעמים פחות, אז ברגע שיש איזשהו סטרגל, ושאנחנו נמצאות שיש לנו קושי, הקושי יכול להוציא אותנו החוצה. ואם יש לי כסף שאני יודעת שאני חייבת לשים בצד בשביל החלומות שלי, בשביל לצאת מהמינוס, גם לצאת מהמינוס זה חלום אפילו מאוד מאוד גדול. כאילו גדול לא בא, גדול בא בצורך שלו. ואני יודעת שאני צריכה להשיג את הכסף הזה no matter what, אז אני אצליח לעשות את זה, כי כאילו, כי יש לי את היכולות, אני לוקחת עוד טיפה יותר משמרות. אני עובדת בעוד איזה עבודת שליחויות. זה עשור שבו יש לנו הרבה משחק עם הזמן שלנו, כי אנחנו עושות מלא מלא דברים.
יש לנו פחות מחויבויות.
פחות מחויבויות, כן. אני מדברת על עצמי כאילו אני בעשור הזה, אבל...
לגמרי.
וזהו, יש לנו באמת את הפחות מחויבויות, ויש לנו יותר אפשרויות לנצל את הזמן שלנו איך שאנחנו רוצות, ולעשות איתו מה שאנחנו רוצות. וזו זכות מאוד גדולה, יש בה גם הרבה קושי לפעמים, כי אנחנו כזה, אפשר להיות מאוד עבודים, ולא לדעת לאיפה אנחנו הולכים, ולאיפה אנחנו נוטבים. אבל זה גם הזדמנות מאוד גדולה, פשוט כזה, לדעת שאני צריכה לעשות עוד בשביל לקבל עוד, וזה כיף.
אני חושבת שנתת פה טיפים מעולים. אני יכולה להעיד על עצמי לפחות, שזה באמת, במיוחד בתור עצמאית, שאין לי תלוש שכר קבוע, ככה אני בונה את העבודה שלי, כשאני יודעת מה ההוצאות שלי בחודש. אגב, לא דיברנו על זה, אבל להיכנס לחשבון בנק, כמה פעמים בחודש, להסתכל מה קורה שם, לראות מה המצב, להבין באמת כמה כסף אני מוציאה בחודש, ועל מה אני מוציאה בחודש, שגם רייזאפ נותנים את השירות הזה ואת הפילוח הזה, אבל גם מי שלא משתמשת ברייזאפ, אני חושבת שזה החובה שלנו והאחריות שלנו לדעת את הדברים האלה. אם אני לא יודעת את הדברים האלה, איך אני יכולה לתכנן את החיים שלי קדימה? ובאמת, מה שאני יושבת ועושה זה, אני יודעת שאני צריכה מחשב חדש, אני יודעת כמה עולה לי השכירות שלי בחודש, כמה אני מוציאה על קניות, איזה חופשות אני רוצה. סוכמת הכל, מגיעה לאיזשהו סכום אסטרונומי ואומרת, אוקיי, אני צריכה להרוויח לפחות את הסכום הזה השנה. ולפי זה אני בונה וחושבת, האם אני לוקחת קמפיין מסוים, כמה אני עובדת, כמה לקוחות אני לוקחת על עצמי, ואז אני יודעת, זה מה שנותן לי את הרווחה הנפשית הזאת. וזה בעצם הדבר הזה שדיברנו עליו בהתחלה, של הפחד של בכלל לגשת ולהיות אקטיבית ולקחת אחריות, אבל אם אנחנו לא ננתח את המקום הזה, אם לא הייתי עושה את זה, ופשוט היה יוצא לי כל הזמן כסף מהחשבון, ולא הייתי יודעת כמה אני צריכה, ויושבת ורושמת לי, אז ברור שהייתי מגיעה לאיזשהו מינוס, וברור שהייתי נמצאת באיזושהי תחושה של חוסר שליטה. אז באמת... דברים מאוד פשוטים, גם מבלי שהם יעלו לך כסף, זה באמת העניין הזה של המודעות, ופתאום את תיכנסי לחשבון בנק ותראי שיורד לך 2,000 שקל בחודש על שופינג. ולא יודעת שזה משהו שאת עושה, כי פעם פה פריט, פעם שם פריט, ואת לא באמת מודעת לעצמך, ופתאום את רואה את זה בפרצוף, את האמת בפנים, ואת נאלצת להתמודד איתה, ואומרת, אוקיי, אני לא מוכנה יותר, שירד לי הסכום הזה מהחשבון בנק, אין לי, אני רוצה אותו לדברים אחרים. כמו שאמרת, אנחנו מגיל שאנחנו, זה מאוד דינמי, וכל שקל הוא חשוב. אז בכלל להגיע להבנה הזאת, אני אומרת זה, ממש בא לי שבנות יקחו מהפרק הזה, להיכנס לחשבון שלהם ולהבין על מה, לאן הולך הכסף שלהם.
מהמם.
אני חושבת שזה בעיקר להיות בבקרה על הדברים. גם להיכנס ולראות, גם ליצור איזשהו תכנון קדימה, ובאמת להיות במודעות על כל מה שקורה, ובעיקר מה שקורה כרגע עם הכסף שלנו.
כן.
לאן הוא הולך, לאן הוא מושקע, ותעדוף, כמו שאמרת, זה גם מאוד מאוד חשוב.
כן, זה באמת מדהים, כי העניין הזה של התעדוף הוא בעצם הוא התוצר של כל הדברים האלה. זאת אומרת, ברגע שאני כזה רואה, זה קטע, כאילו אני באמת רואה כמה פתאום אני מוציאה לשופינג, או כמה אני מוציאה לאוכל בחוץ, זה כאילו באמת יכול לתפוס אותך במקומות של כאילו, זה לא מה שהתכוונתי. לא התכוונתי להגיע למקומות האלה, לא התכוונתי להוציא את הסכומים האלה, ופשוט החיים, כשאני לא בשליטה על הדבר הספציפי הזה, לקחו אותי למקומות האלה בלי כוונה. כן. ואז אפשר לעשות תעדוף, שזה מלא עוצמה ומלא שליטה ומלא כוח.
נכון, אני, נכונה, הייתה לי שיחה עם זוג חברים, שהם גם בדיוק החליטו סתם הכי בתמים, ישבו עליהם משעמם, אז הם נכנסו כל אחד לראות הכרטיס אשראי, כמה יורד בכרטיס אשראי ועל מה. ותוך כדי שהם כזה מקריאים אחד לשנייה על מה ירד בכרטיס אשראי, הם פתאום קלטו סכום אסטרונומי על אוכל בחוץ.
כן.
והם היו בשוק, כי הם גם כל שבוע ממלאים מקרר, הולכים לסופר במטרה כביכול לבשל, ותוך כדי כל שבוע יוצא להם סכום כאילו פי שתיים על אוכל בחוץ.
פי שתיים זה במקרה הטוב.
פי שתיים זה, לא יודעת למי זה במקרה הטוב, אבל באמת, באמת משהו שברגע שאת מסתכלת על זה, את פתאום כל הדברים שלא ראית לפני.
כן.
וזה משהו שהוא גם מאוד מאוד נפוץ, החוסר מודעות הזאת.
כן. האמת שבאוכל בחוץ זה ממש כאילו קל. אני גם חושבת כמה פעמים זרקתי כאילו אוכל מהמקרר. וכשאת רואה את המספר הזה, כמה את מוציאה על כזה, על אוכל בחוץ, את כזה, רגע, אני אלך להכין לי חביתה. אני אכין לי, כזה טוסטי משהו. אני אבשל אפילו. כאילו זה מאוד מאוד פשוט לעשות פתאום את ההחלטה הזאת.
גם נורא יקר. הכל מתייקר. הלכנו, אנחנו עושות קניות בסופר, אנחנו שותפות גם, אנחנו גרות ביחד.
כן, כן.
וזאת אומרת, יסל קניות שלנו בשבוע יקר, 700 שקל, משהו כזה. בשבוע שקנינו הרבה דברים גם יבשים וחלה וחלה שיבולת, כן. כמובן. כן, משהו כזה. ואז נגיד אני הולכת לחגוג אירוע מיוחד במסעדה עם חבר, ואני רואה שבלי שמצמצתי בכלל, 300 שקל.
מטורף.
מה זה? זה מהסכום שאני משלמת על קניות בשבוע שלם בארוחה אחת. זה לא נתפס.
כן, על יוקר המחיה אפשר לפתוח פה נושא שלם. שיח שלם.
אני אומרת, מהמקום הזה, קודם כל, כשמגיע לי לחגוג, אני אלך ואני אחגוג. אני לא אמנע מעצמי את הדברים שגם עושים לי טוב, וגם בואי, אין מה לעשות. בילויים זה משהו שהוא חברתי, ואנחנו לא נמנע את זה מעצמנו. אבל כן מאוד חשוב להיות בהבנה הזאת ש... אני אעשה את המקסימום כדי שאני אוכל להרשות לעצמי את הדברים האלה. כי אני יודעת שאני מבשלת את 90% מהארוחות שלי בבית, ואני באמת מתנהלת בצורה אחראית, לפחות בנושא הזה, אז סבבה. אז פעם אחת אני אצא וזה יעלה לי ככה, ואולי פעם אחרת נלך למקום אחר וזה יצא פחות, אבל בואי, לפה לשם זה לא מה שעשה את ההבדל. זה העניין הזה של לדעת שפשוט לדעת, כמו
ממש,
שאמרנו.
כן. כן, לפנק את עצמך איפה שכאילו, איפה שבא לך. כן. ולא כזה מתוך הכרח של לשבת בבית ולהזמין אוכל בחוץ.
כן, אז גם אפשר כזה לשבת חברים בבית ולבשל ארוחות, שזה גם אנחנו מאוד אוהבות לעשות. וגם לא בא לי שבנות יקשיבו לפרק ויגידו כזה, וואי, אני לא אקנה עכשיו את השוקולד שאני אוהבת, כי זה יותר יקר. וואלה, אם משהו עושה לך טוב על הלב, אז כמו שאמרת, תקחי את זה כהוצאה שהיא מובנת, שהיא חלק מהתקציב שלך. כן.
במודעות.
כמו החיסכון. ואז את יודעת, את תמצאי איפה להוריד, אם משהו חשוב לך. כן, יש את הדברים האלה שאולי הם קצת יותר יקרים, והם חלק מהרווחה הנפשית שלנו, ולצורך העניין טיפול פסיכולוגי, או כושר, או דברים כאלה, זה דברים שוואלה, לא הייתי רוצה שבנות יפתרו עליהם, למרות שלפעמים כן, זה עולה כסף. אז למצוא את האיזון כל אחת בחיים שלה, איפה היא יכולה לבוא לקראת עצמה.
כן.
כן, בסוף זה, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט על הפרק החברה הכי טובה של עצמך. זה בדיוק זה, זה לדאוג לעצמך כבר קדימה ולהרגיש בנוח עם המקום שבו את נמצאת, כי גם כל העולם הזה של כסף הוא מכניס, גם בגלל שזה טבו וגם כי זה כל כך כל כך חשוב, יכול להכניס אותנו להמון מקומות של פחדים וחרדות ותחושות לא נעימות שבאמת רק מכערות או מאחירות על החיים שלנו.
כן.
אז אם אנחנו כבר בוחרות לחיות חיים שהם של שפע והנאה וטוב, אז באמת לתת המון במה ומקום גם לנושא הזה של כסף.
זה ממש כאילו מקום של שפע ושל אהבה ושל טוב, זה, אני חושבת שזה ממש זה. כי גם כשאני מוותרת על דברים, אז השאלה איך אני מתייחסת לזה. האם אני מוותרת על המותג, או האם אני מוותרת על יציאה למסעדה ומזמינה חברים אליי, היא ויתור על בילוי, או שהיא להפך, או שהיא איזשהו מתנה לעצמי. השאלה מאיפה זה מגיע, או האם זה מתנה שאני נותנת לעצמי, או שזה ויתור. ואני חושבת שהשינוי בגישה הזאת, וההסתכלות ממקום מאוד טוב וחיובי, היא בעצם כזה הפיצוח של הדבר הזה. לפחות בכל מה שקשור לכזה בילויים ודברים טובים שאנחנו נותנות לעצמנו.
לגמרי.
כן. עלתה פה גם שאלה קודם בשיח שלנו, וגם אנחנו פתחנו תיבת שאלות לעוקבות כדי לשאול דברים שמעניין אותם בתחום הפיננסי. ואחת השאלות שעלתה זה באמת איך לבקש העלה בשכר. שזרקנו על זה מילה קודם, אבל הייתי ממש שמחה לשמוע את דעתך בנושא.
אני יכולה לתת טיפים. את דעתי, אבל אני לא מומחית בתחום, אבל אני חושבת שבעלת שכר, ובואו נדבר על זה, אני חושבת שזה עניין של כזה קצת ביטחון, כי בסוף את רוצה לדעת כמה את שווה. וכדי לדעת כמה את שווה, את א' צריכה לדעת איך את בהשוואה לאחרים. ואני חושבת שאם אנחנו מדברות על הנושא הכלכלי, אני חושבת שעוד דרך לקבל ביטחון, מלבד לדעת כמה את שווה, שזה כאילו באופן כללי חשוב, זה לדעת כמה כסף את צריכה. כי אז זה קצת מבוסס על משהו. זאת אומרת, אם אני יודעת עכשיו שכדי לחיות את החיים שאני רוצה, אני צריכה עוד 2,000 שקל בחודש. יהיה לי הרבה יותר קל לבוא ולדרוש את זה. אני לא בטוחה שכל בקשה להעלאת שכר צריכה לבוא מהמקום הזה, אבל אני חושבת שזה דרך מאוד משמעותית לצבור ביטחון. כי אין פה שאלה, אני צריכה את הכסף הזה, אז כאילו, אז קל לי מאוד לבקש את זה, כי זה משהו שאני צריכה לעצמי. וזה קצת חלק מה, אולי אפילו עכשיו שאני מדברת, אני אומרת, זה חלק מהטיפול הזה שאנחנו יכולות לעשות לעצמנו עם כסף. זה להבין איפה אני רוצה להיות עוד 5 שנים, עוד 30 שנה ועוד שנה, להבין מה אני צריכה בשביל זה היום, ואם אני באמת החברה הכי טובה של עצמי, אז אני צריכה לדרוש את זה, כי אני יודעת כמה אני צריכה, אני יודעת כמה אני שווה. ואני חושבת שזה כאילו, שזה ממש מתחבר למקומות האלה, וכן, לבוא מהמקום החזק הזה.
וגם ככל שאת באמת יותר תדברי על זה עם חברות וזה, אז את תרגישי גם יותר בנוח לבוא ולדבר על זה עם המעסיק שלך. ולדבר איתו על סכומים.
חברות, קולגות.
כן.
כן. מי שמתאים לדבר איתו.
נכון, זה כאילו באופן כללי, כזה גם אמרנו באמת קודם, שכל דבר שקשור לכסף ושאנחנו נפתח אותו לעולם, אז העולם ייפתח אלינו. וגם פה, כאילו, גם יכול להיות שתגלי שאת כאילו מרוויחה מלא כסף וכאילו איזה כיף. וגם יכול להיות שפתאום תביני שאת צריכה, כאילו, שאת שווה יותר, שאת כאילו, שאת יכולה יותר, וזה כאילו כל המקומות האלה של לאסוף ביטחון ולדעת מה את יכולה.
יצא לי לשמוע על זה בפודקאסט אחר, גם בתחום הפיננסי, שמישהו דיבר על זה שאם נגיד עכשיו נולדים לך ילדים, זה לא שאוטומטית השכר שלך עולה, וזה לא שפתאום יש לך יכולות על, אתה בא ודורש את זה, כי אתה צריך, אז אתה מרגיש גם כנראה יותר בנוח, ואין לך ברירה, כן. אתה חייב להרוויח יותר, כי יש לך יצורים חיים שתלויים בך, נכון. בכסף הזה. אז למה לא להקדים את הדבר? כמו שאמרת, פשוט להיות החברה הכי טובה של עצמך, ולהגיד את זה, להכיל את זה על עצמך.
ממש.
ואז פשוט להבין שאת יכולה לבקש את זה.
כן. אגב, כאילו באמת כשאפשר לראות שכל מיני מצבים בחיים משתנים, לדוגמה, כשנולד ילד, אז אנשים מסתדרים. זאת אומרת, לפעמים גם אנשים לא מסתדרים, אבל הרבה פעמים אנשים מסתדרים. וזה כאילו עוד משהו שאת כזה אומרת, רגע, אם אני מסתדרת במצב חדש, בסיטואציה נתונה חדשה, למה לא הסתדרתי קודם? או למה לא נתתי לעצמי את העוד אקסטרה רווחה כלכלית הזאת, או את החיסכון הזה? ויש לנו גם, לרייזאפ יש לנו קהילה בפייסבוק, ממש מעניינת שמדברים בה על כסף.
איך היא נקראת?
להיות על זה ביחד. מומלץ להצטרף. וכזה כתבתי שם פוסט כזה, שאמרתי, מה הייתם רוצים להמליץ לאנשים בגילי 20? ועלו שם דברים סופר סופר מעניינים. ואני חושבת שאחד הדברים המשמעותיים שעלו זה הצורך לחסוך. ובאמת זה מטורף לראות כמה אנשים כזה, הם ממש חסידים של הדבר הזה. ממש כאילו מעודדים לחסוך וכאילו מבינים, אני חושבת כזה, בגילאים מאוחרים יותר, כמה זה משמעותי. ודווקא בגלל שהחיים השתנו ופתאום ההוצאות הרבה יותר גדולות, הרבה יותר גדולות ממה שהם היו בגיל 20. ברור שגם ההכנסה משתנה וגם גדלה. אבל בפרספקטיבה אפשר ממש להבין, וואלה, יכלתי לעשות את זה, יכלתי בגיל 20 וקצת להתחיל בחיסכון, יכלתי לאפשר לעצמכם הרבה יותר טובים היום, הכסף שלי יכל לגלגל עוד ועוד ועוד כסף, וזה כזה היה ממש אחד הדברים המשמעותיים, שאנשים כזה ממש כזה צעקו וואי. מהמקלדת.
מה כן. עוד כתבו שם?
האמת שכתבתי לעצמי, אני אחפש את זה רגע, אבל גם אמרו... לבשל, שזה כאילו הכי מצחיק, כי זה כאילו באמת ללמוד לבשל, שזה החיסכון הכי גדול שיכול להיות.
חד משמעית.
וזה גם כיף, כאילו כך אומרים. מה עוד כתבו? הנה, מצאתי את זה. להבין שכסף הוא כלי ולא מטרה, שזה נראה לי באמת כבר דיברנו על זה, לא בטוחה שאמרנו ממש את המשפט הזה, אבל כאילו לגמרי. לתכנן את הפרישה כבר בגיל 20, ואפשר לתכנן פרישה גם לגיל 45, כאילו אם אנחנו באמת, ואולי גם לפני, לעבוד עבודה קשה ולחסוך כל עוד את החזק, צעיר וערני. להתחיל להשקיע מוקדם, ללמוד, להבין, לקחת שליטה. יש פה גם דברים פרקטיים, לא לשלם בתשלומים. כן, שיהיה לנו כרטיס אשראי אחד, לא להתפתות למבצעים, ולרכוש השכלה פיננסית. זה כזה הדברים העיקריים שעלו.
מבצעים באמת, אולי נגיד על זה בקצרה.
אז מבצעים זה לא כל כך טוב. אני חושבת שדבר ראשון, מבצעים מייצרים הרגל. אני יכולה כאילו, אצלי האחד פלוס אחד, כאילו זה ממש אסון, אני ממש מזהה דפוסים בקנייה שלי, אפילו בסופר, שאני רואה מה אני קונה שני מוצרים, לא כי אני צריכה, כן, אני כאילו יכולה לקנות אפילו אקונומיקה, זה כאילו ענק. אני קונה כבר שניים, כבר אין מבצע. היה מבצע לפני 10 שנים, כשקניתי פעם ראשונה אקונומיקה, ועכשיו אני כאילו עדיין קונה שניים במחיר של אחד, אבל במחיר של שניים. והרבה פעמים אנחנו כאילו, השבוע הלכתי לסופר, היה שם כזה תותים. היה תותים אחד ב-25 ושניים ב-40. אז קניתי שניים ב-40. עכשיו, זה לא הנחה כזאת גדולה, זה לא מבצע כזה גדול. וקניתי, וואלה, לא יודעת למה קניתי, כאילו, זה עדיין במקרר. אולי אני אוכל היום בערב תותים.
או שתעשה ריבה.
אז תותים זה תמיד, תותים, בננות, יש דברים שתמיד אפשר להשתמש בהם.
כן.
אבל יש כל מיני דברים שכאילו מתקלקלים ואין מה לעשות. ואנחנו ממש מתפתים לזה מאוד מאוד בקלות, ואנחנו קונים כל מיני שוברים ודברים שאנחנו באמת באמת לא צריכות, או אפילו צריכות, אבל אם היינו באמת חושבות האם אנחנו מתעדפות את זה או לא, לא היינו מתעדפות את זה. לא היינו מתעדפות עכשיו קנייה באסוס בגלל שיש שם מבצע. היינו קונות עוד חודשיים, אז בוא נקנה עוד חודשיים, במחיר מלא, במחיר טיפה יותר יקר. ובאמת אני חושבת שמבצעים זה ממש, כאילו, כולנו קונות במבצעים, מצויה לקנות במבצעים כשזה משהו שאנחנו רוצות. אבל כאילו עדיף להקדים קצת המבצעים. לחשוב מה אני רוצה, וכזה לשים את זה בסל קניות ולצאת החוצה. ולחכות שיהיה מבצע. יש מישהו שברייזה בעבודה, שמה שהוא עושה, הוא עושה עם הילדים שלו, שזה חמוד. יש להם את התזרים. הם כותבים כזה בתחילת חודש מה החלומות שלהם, או מה הם רוצים. הילד רוצה טרקטור, הילדה רוצה משהו אחר, מישהו רוצה מצלמה. הם כותבים כזה על פתק, ואז אם הם סיימו את החודש בתזרים חיובי, זאת אומרת, הם הוציאו פחות כסף ממה שהם הכניסו, אז הם קונים את זה לעצמם. וזה כאילו ממש נהיה כזה משחק, הם כאילו כזה ממש מתכוננים לזה. ואני חושבת שאנחנו יכולות לעשות את זה אותו דבר עם כאילו, עם הקניות שלנו, זאת אומרת, לקנות כשאנחנו יכולות, ולא כי כזה רשת X קורית לנו ו...
כן, זה גם משהו חשוב לומר, אני חושבת שגם בעולם של מינוסים ותשלומים וקניות ורכישות, הרבה פעמים באמת אנשים נכנסים למינוס, כי הם קונים משהו בכסף שאין להם, mm-hmm. זו אופציה שבעולם שלנו היא מאוד מאוד נגישה, כמו שאמרת.
גם את סיפרת לי על זה, לא? שאנשים יוצאים לחופשות במינוס. כזה קונים כרטיסה מינוס. ותשלומים.
כן, וזה מאוד נוח ומאוד נגיש, והרבה אנשים עושים את זה, ואני חושבת שזו בעיה מאוד גדולה שקורית בחברה שלנו. בדיוק מה שאמרת עכשיו, אני לדוגמה, אני לא מרגישה בנוח אפילו לקנות משהו, אם אני לא מרגישה שיש לי את הכסף לקנות אותו. וזה כזה תופעה שממש קיימת, בעיקר בשנות ה-20 אני מרגישה, ובעיקר בעידן שלנו.
אז אני חושבת שמה שהקטע של שנות ה-20, זה שכאילו זה הפעם הראשונה שאנחנו יוצאות לעצמאות כלכלית. והרבה דברים שאנחנו נעשה בגיל הזה, הם הרגלים שאנחנו מייצרות לעצמנו.
לכל החיים.
לכל החיים, ממש. ואם אנחנו נקנה במבצעים, ונקנה בתשלומים תמיד, אז יכול להיות שבאופן רגעי זה בסדר. יש דברים שהייתי אומרת, בסדר, נקנה בתשלומים, וכאילו, ויאללה, זה כאילו סוג של הלוואה בחינם. אבל אני גם לא אומרת את זה, אבל גם אם כן, אז בעצם אני מייצרת לעצמי הרגל, אני מייצרת לעצמי הרגל של ללכת לסופר ולשלם בתשלומים. וזה הרגלים שקצת קשה להיפטר מהם, גם כי אנחנו לא נחשוב להיפטר מהם, כי נהיה כבר עברות אליהם, וגם כאילו כשאת משלמת בתשלומים, את כאילו כבר כל הזמן משלמת על העבר, באמת כבר אין לך כסף. את מכניסה את עצמך לאיזשהו מעגל שלא נגמר. ובגלל זה אני חושבת שזה כאילו, עם כל הדברים שאמרנו על החשיבות של העשור הזה בהתנהלות הכלכלית, אז החשיבות, אחד הדברים החשובים, זה שאנחנו מפתחות לעצמנו הרגלים. ובוא נייצר לעצמנו את ההרגלים, אנחנו כבר כאילו חכמים וחכמות בשנות ה-20 שלנו. אז אנחנו כבר יכולות להיות עם מודעות, ואנחנו עם מודעות ברוב התחומים, אפילו עם המודעות הכי גבוהה נראה לי שיהיה לנו כל החיים, כי זה לפני שכאילו כל הכאוס של החיים מגיע, אז אנחנו ממש בפוקוס כזה על עצמנו, ברוב העשור הזה, ונראה לי שזה הזמן ממש לפתח הרגלים ולהיות במודעות גם על התחום המאוד אפור סלש מפחיד הזה.
אז אנחנו ככה לקראת סיום, ורצינו להגיד לך תודה יעל, אני מרגישה שבאמת בפרק הזה הצלחנו להפוך את התחום הזה לקצת פחות אפור ומפחיד, ובאמת כיף שבאת.
ממש, איזה כיף, היה כיף ומעניין.
ממש, תודה רבה לך שבאת. כרגיל נאמר שכל מי שהזינה והגיעה עד לפה, אנחנו נשמח לשמוע מה אהבתן, מה לקחתן מהפרק הזה, וכמובן נשמח שאם הוא יטיב איתכן, אז תשתפו אותו גם עם אנשים אחרים, ותשתפו גם אותנו בעמוד האינסטגרם שלנו, House of Balance.
ואם מישהי מעוניינת להיכנס לעולם הזה של Rise Up, אז חוץ מהקהילת פייסבוק, איפה עוד אפשר למצוא אתכם?
אז אפשר להיכנס לאתר שלנו, שזה riseup.co.il, וממש משם להירשם לשירות. אני גם יכולה לשלוח לכן לינק.
מושלם.
ולפרסם אותו, וכולם מוזמנים ומוזמנות.
אז היה לנו ממש כיף, יעל. תודה.
תודה לכם.
ואנחנו נתראה בשבוע הבא. נתראה את חלק.